להתנצל בפני מי שכבר את רוח הדברים שאני אומר עכשיו כבר שמע ומכירה, זה פשוט ביקשו ממני לדבר על זה. אז אין לי בחירה חופשית. בלי בחירה חופשית, האדם הוא אבוד, בסדר, זה לא הנושא, נדבר על משהו אחר. קיצור, אני רוצה לדבר על הימים האלה דווקא דרך הסיפור של חוני המעגל, והסיפור המוכר והידוע, אבל לגלות בו דברים אולי פחות מוכרים ופחות פחות ידועים, בעיקר לחשוב עלינו בימים האלה. אני רק חייב להקדים משהו. תמיד קוראים לימים האלה הימים הנוראים. זה לא פייר, פשוט לא פייר. זה לא יפה. אם הייתי הימים, הייתי מאוד נעלב, אם היו קוראים לימים הנוראים. מה קרה? מה עשיתי? וחז"ל באמת קראו לימים האלה ימי רצון. גם הימים הנוראים. אבל צריך להבין. אני מבין שלא שמו כלום, אז ערב טוב, אנחנו... בסדר, שמו. אצלנו נורא זה דבר רע מאוד. איך היה הפסיכומטרי? היה נורא. איך היה האוכל שהכנת? יצא נורא. ראש שנה יום כיפור? נורא. זה מיד מכניס לנו בראש דבר מאוד, מאוד לא טוב. והאמת שאצל חז"ל, ימים נוראים, בכלל נורא, נורא הכוונה מרומם, גבוה, מעל השגת האדם, נמצא במקום שאתה לא יכול להקטין אותו אליך, אני שומע עד כזה, נכון? אתה לא יכול להקטין אותו אליך. זה הימים הנוראים, ימי רצון. זה ימים שהם נפלאים במפגש שלך איתם, אלה הימים הנוראים. מכאן אולי נוכל לפגוש את סיפור חוני המעגל ממקום טיפה אחר. אז כתוב כך. על כל צרה שלא תבוא על הציבור, מטריעין עליהן חוץ מרוב גשמים. תמיד כשרע לעם ישראל, אז מתפללים ומתענים, מתמודדים עם הצרות בדרך של פנייה לריבונו של עולם. חוץ מרוב גשמים. כשיש יותר מדי גשם, אסור להתענות. אסור לבקש שזה יפסיק. מהטעם הפשוט, שלא מבקשים על רוב טובה. לנו יש תכונה כזאת, שאנחנו אוהבים להאשים את הדברים הטובים. אני שומע את עצמי ביד כל הזמן, נכון? אני לא טועה. אני טועה? מה נעשה? אני אגיד רק את האותיות הראשונות והעד ישלים, בסדר? אז ככה נראה לי הכי טוב. טוב, בקיצור, יש לנו תכונה כזאת שאנחנו אוהבים להאשים את הדברים הטובים. יש דברים טובים שקורים לאדם, ואין לו כלים להכיל אותם, הוא לא יודע מה לעשות עם זה, אז הוא מקטר, הוא מתלונן. אפשר לראות את זה בהרבה דברים. אני תמיד נזכר בזה כשאני עולה לאוטובוס. אתה עולה לאוטובוס, צריך שלם, זה תמיד אגד, לא יודע איך הם עושים את זה, זה אף פעם לא יוצא עגול. בחיים אוטובוס לא עלה 5 שקלים, או 6 שקלים. זה תמיד 5.10, 6.90, 5.75. הם לא יכולים, כי הם מחשבים בדיוק את הדלק ואת כמה עצירות בתחנות, וזה תמיד יוצא להם באגורות בסוף. אז אתה עולה לאוטובוס, ועכשיו 6.10 אתה צריך. אז אתה מכניס את היד לכיס. ואתה מקווה שיצא 6.10, כי אין לך כוח שלא לעמוד שעה לקבל עודף. אתה בא, מוציא 100 שקל, מה זה מתבאס? מה 100 שקל עכשיו? אני רציתי 6.10. כלומר, אתה רוצה את הדבר הקטן, שהוא נורא מתאים לך לעכשיו, ווותר על הדבר הגדול. זה קורה לנו כעם, כמדינה, בזה שכשחזרנו אל מחוזות ארץ ישראל, הישנה והטובה, ארץ התנ"ך, אחרי 6 הימים. אז מרוב טובה לא הכנו בכלל כלים. מה עושים עם זה, איך עושים עם זה, איך אוכלים את זה. וכל המתלוננים, למה יש לנו כל כך הרבה? למה כל כך הרבה? לא רוצים, לא רוצים, לא רוצים, תיקחו את זה מאיתנו. זה במישור של החיים הפרטיים של האדם, זה נמצא בגיל ההתבגרות מאוד חזק. זה גיל כזה עם המון טובה, עם המון עוצמות וכוחות והתפתחות וכל מה שרק הולך לכיוון החיובי, אבל זה, אין לילד הזה כלים להכיל את זה, אין להורים שלו כלים להכיל אותו, הם במקום להכיל הם מאכילים קש אחד את השני, ואז מצטערים, למה הגיל הזה, בשביל מה, למה ככה ולמה אחרת? ובעצם זו בקשה שהטוב ייפסק. אומרת המשנה, אין מטריעין על רוב גשמים. כשיותר מדי טוב, תלמד לקבל אותו, תלמד להתכונן אליו. אומרת המשנה, מעשה מעשה שאמרו לו לחוני המעגל, התפלל שירדו גשמים. אמר להם, צאו והכניסו תנורי פסחים בשביל שלא ימוקו. התפלל ולא ירדו גשמים. מעשה, אג עוגה ועמד בתוכה ואמר לפניו, ריבונו של עולם, בניך שמו פניהם עליי שאני כבן בית לפניך. נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך. התחילו גשמים מנטפים, התחילו טיפות. אמר, לא כך שאלתי אלא גשמי בורות שהכינו מערות. התחילו להירד בזף, אמר, לא כך שאלתי אלא גשמי רצון ברכה ונדבה. ירדו כתקנן עד שיצאו ישראל מירושלים להר הבית מפני הגשמים. באו ואמרו לו, כשם שהתפללת עליהם שירדו, כך התפלל שילכו להן. אמר להם, צאו ורו עם נמחת אבן הטוען. תקשיבו, השיעור הזה זה לא ילך לי. סליחה ומחילה, ימי סליחות, תבואו רכים, תבואו נינוחים, תבואו עם כוח לסלוח. פשוט אני מדבר וקיבלתי תוך כדי הזה הודעה ב-SMS, שלא זה השיעור שביקשו. אני כבר מגמגם פה 5 דקות, כי לעכשיו איך אני יוצא מהפלונטר הזה, אמרתי, יאללה, די. חוני המעגל יישאר בעיגול. הגשמים בעזרת השם ירדו, הכל יסתדר, ועכשיו נעשה מה שביקשו. זה בסדר? אוקיי, טוב. ערב טוב, שלום. אני שמח מאוד שהגעתם לכנס תשובה מאהבה. באמת אלה ימים שאחד הדברים הכי חשובים בהם זה לא להיות כנוע לעבר, לא להיות בתוך המסגרות, לא לתת להרגלים להטיש אותנו ולשבור אותנו. בסופו של דבר, כוח ההתחדשות שבא עם חודש אלול, עם הימים הנוראים, עם ראש השנה, עם יום הכיפורים, זה היכולת של האדם לא להיות תקוע בתוך מסגרת האתמול. כולנו מכירים את זה, שכשאתה עומד בבקשות הסליחה ועל חטא שחטאנו, אז אתה נזכר בעל חטא של שנה שעברה ולפני שנתיים, וכמה היית רציני, וכמה זה היה מעומק הלב, וכמה לא עמדת בזה, ומרוב ההרגלים של האתמול אתה כבר לא מאמין שאפשר להתחיל מחדש. אז אנחנו מיישמים את זה, כאן ועכשיו. מתחילים מחדש, כאילו אין אתמול, כאילו השעה שש לא הייתה פה, אנחנו ממש מההתחלה. הנה זה בא. הגמרא לא רלוונטית, רלוונטית, אז לא השיעור הזה. זה לא בסדר? אוקיי. מה? כן. טוב, שלום. אחד הדברים באמת המאוד מעניינים, קוראים לנו ביום כיפור. ביום כיפור קוראים הרבה דברים משונים. אחד הדברים המשונים זה שאנשים מדפדפים במחזור אחורה, הפוך, מהסוף להתחלה, לראות כמה נשאר. מכירים את זה? אז זה אחד הדברים המשונים. אחד הדברים המאוד משונים זה תפילת כל נדרי. תפילת כל נדרי ביום הכיפורים היא מאוד משונה, כי כולם באים לכל נדרי בהמון התפעלות והתרגשות וציפייה גדולה. לא רק שומרי מצוות, לא רק כאלה שהם תמיד בבתי הכנסת. המון מגיעים ככה עם הרבה תקוות והרבה ציפייה. והאמת שזו אחת התפילות שככל שאתה מבין פחות אתה מתלהב יותר. כלומר, באים האנשים שלא מבינים כלום והם אומרים, אכן יש אלוקים במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, כי מה קורה שם בכל נדרי? כולם באים עם הבגדים הלבנים והכיתלים, ומוציאים, פותחים את ארון הקודש, מוציאים את כל הספרים, זה כבר משהו, ואז עומד החזן, שליח ציבור, ומתחיל להגיד, כל נדרי, וקונמי, וחרמי, ועינויי, וגידופי, ו... דסרנה על השטנה מיום כיפורים, זה עד כיפורים שעבר. הבנתי מכמה מילים, מיום כיפורים זה נדמה. דאינדרנה, דאישתבנה, דאסרנה על נפשתנה. יש תחושה של שדים ורוחות מרחפים באוויר, של כל מיני מילים לא ברורות, והרגש שאני זקוק למים. הייתה לתחושה ששתיתי לא את הדבר הנכון לבנות. בסדר, זה שתי המים. ובאמת, בעולם של הרבה אנשים, ככל שדבר הוא יותר רזוי ורחוק ומשונה ולא הגיוני ולא מוכר, הוא באמת יותר אלוקי. זה באמת אלוקי. לכן אנשים מאוד מתפעלים, אנשים באים, יש לאנשים בעיה בשלום בית, הולכים לאיזה מישהו. אני יודע שיש מקובלי אמת, אבל בינינו יש גם הרבה שלא. אז הולכים לאחד שלא. ואז האחד שלו, הוא בא ואומר, בא בשלום בית, מה השם שלך? שלך? ואז הוא מכוון ומתרכז, ואז הוא אומר, אתם צריכים כל ערב, לפני השינה, לכתוב על קלף ישן מאור של כבש צעיר, שנשחט בגיל 7 חודשים ו3 ימים, ופשוט ככל שיהיה יותר הרבה נתונים, אז גם אם זה לא ילך, זה לא אשמתו. הוא לא היה 3 ימים, זה לא היה 7 חודשים, זה לא היה כבש. ועל קלף של כבש ישן שנשחל לשנה, ימים, לכתוב, אני לדודי, את צריכה לכתוב, אני לדודי ועלי תשוקתו, ואתה צריך לכתוב, כולך יפה רעתי ומומן בך. אחר כך אתם צריכים להרבב את הפתקים, ולשים אותם מתחת לקרית, ואחת בלילה להעביר. אני לא מאמין, יכולתי לפתוח קריירה. להחליף קריות. עכשיו, אם הם היו הולכים למישהו שהיה אומר להם, תשמעו, יש פה בעיה בשלום בית, אז אולי תספרו לי מה קורה בבית. ואולי נעשה חושבים מה, אבל זה נשמע כזה נורמלי מדי, זה לא, בשביל זה לא צריך רבנים. רבנים זה בשביל משהו שהוא אלוקי. אלוקי זה משהו מוזר. אם בכלל לא יהיה כתוב שם דברים מובנים, אלא סתם אותיות, כל מיני אותיות מפוזרות, זה עוד יותר טוב. אם בכלל הוא יכתוב איזה משהו מפחיד כזה, בכלל הכי טוב. וזו התחושה של הרבה אנשים בכל נדרי. יש כל מיני מילים עפות באוויר, מפחידות כאלה. אלוקים פה. מה לעשות שלפעמים אתה מבין מה כתוב שם, ואתה יודע קצת ארמית, או אתה מקשיב למילים, אתה מבין שהתפילה הכל כך קדושה הזאת וכל כך מיוחדת, היא בסך הכל, סליחה על הזלזול, אבל היא בסך הכל התרת נדרים. כל הנדרים שנדרתי, שלא עמדתי בהם, כאילו לא היו, מצטער עליהם, מתחרט, באמת סליחה, מיום כיפורים שעבר, עד יום כיפורים זה, מיום כיפורים זה, עד יום כיפורים הבא, אם אתה עושה את החישוב מהר, אתה מבין שאתה יכול לעשות את זה פעם בשנתיים, ואז אתה אומר לעצמך, לא בשביל זה הגעתי ליום כיפור. זה התחלת יום כיפור. זה הסיפור הגדול של יום כיפור. יש לי מסע של עבירות אמיתיות, לא עבירות נדרים. כמה נדרתי במהלך השנה האחרונה? מישהו יכול להעביר בראש כמה נדרים הוא נדר? ולא, אנחנו לא כל כך בעניין. כמה שבועות נשבעתי, כמה נדרים נדרתי, וגם אם נדרתי, יש לי חטאים קצת יותר דרמטיים. לא כאן המקום לפרט, אבל לא נדרים, זה לא באמת הבעיה של החיים. למה להתחיל דווקא בזה? ובאמת אני חושב שאם נצליח להבין למה להתחיל דווקא בזה, אז אני חושב שנגיע אולי למקום טוב שיכול להביא אותנו נכון לימים האלה. לא שלחו לי שזה לא זה, זה אחרי אני סתם פס, אני לא אכפת, אני עושה מה שאני עכשיו, אני עושה מה שאני רוצה. קיצור, ככה. כל העולם של הנדר הוא עולם מאוד מאוד משונה, מפני שכתוב איש כי ידור נדר לא יחל דברו ככל אשר יצא מפיו יעשה. נדרת, זה הופך להיות קדוש. עברת על זה, חיללת את הקודש. לא יחל, לא יחלל דברו, לא יחלל את הדיבור שלו ככל אשר יוצא מפיו יעשה. זה הדבר השלם האולטימטיבי. ואתה שואל את עצמך, אולי מישהו פה יתבלבל, זה דיבור שלי. זה אני דיברתי, זה בסך הכל הדיבור שלי. אנחנו חיים בעולם שהכל דיבורים, ואתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, ולהגיד אחרת, ואתה יכול להגיד עוד פעם. אז נגיד שצריך רצינות בדיבור, אבל ממתי הדיבור שלי הופך לדבר קדוש? יותר מזה, יש דיבורים שאפילו בלי להגיד שנדרתי, נדרתי. כשאדם אומר, אני מחר קם בחמש בבוקר לתפילה, זה נדר. גם אם הוא לא אמר שהוא נודר, זה נדר. כל מעשה טוב שאדם אומר שהוא הולך לעשות, אני הולך לקחת עכשיו איזה עיוור להעביר אותו את הכביש, זה נדר. אין מה לעשות, הוא לא מוצא עיוור, הוא חייב לקחת מישהו. אין רע, זה נדר, אין מה לעשות. אם הוא אומר בלי נדר, אז זה לא נדר. אבל אם הוא לא אמר כלום, זה נדר. אני מאמין שיש אנשים טובים ברחוב, שאתה תגיד להם, תשמע, אני נשבעתי להעביר עיוור את הכביש. מה יותר חשוב? אם אתה יכול לוותר קצת על זה, אני בטוח שיש אנשים שיסכימו, גם אתה מקבל לברדור ומקל, אני בטוח שאנשים יסכימו. אז יש דיבורים שעצם האמירה כבר מקנה לך את זה נדר. והשאלה, מה כל כך גדול בדיבור שלי שאני צריך לעמוד בו עד כדי שהוא קדוש? הרב קוק אומר כך, אנחנו נראה את זה דרך הרב קוק ודרך הרמב״ם, הרב קוק אומר כך, זה לא פעם ראשונה שהצטווינו לשמוע בקול של בן אדם. כבר אנחנו מכירים את זה. יש מצווה לא תסורו מכל אשר יורוך, על תלמידי חכמים. יש מצווה לשמוע בקול דברי חכמים, גם הם בסך הכל בן אדם. אלא מה? התורה מבינה שהם בני אדם שהצליחו לכוון את עצמם לרצון של ריבונו של עולם, להדרכות שלו, למפגש מאוד נכון איתו, וכיוון שהם בנו את עצמם ככאלה, ההדרכות שלהם, יש בהם אמירה אלוקית, יש להם ערך אמיתי וגדול, לא תסורו מכל אשר יורוך. עד כאן לא חדש. והנה החדש, אומר הרב קוק, המצווה לעמוד בדיבור שלך, היא נגזרת מהמצווה לשמוע בכל דברי חכמים. איזה חכמים? אתה. בכל אדם, אומר הרב קוק, יש תלמיד חכם. יש נקודת אמת. שברוב הזמן אנחנו, מהענבה זה נהיה צדיק נסתר כזה, ברוב הזמן אתה לא כל כך מודע לזה, אבל יש רגעים שזה פתאום צף. להבין את הרגעים האלה, בוא נלך שנייה להסבר של הרמב״ם, הלדרים זה פשוט משלים. הרמב״ם אומר, בוא נסביר מה זה נדר במורה נבוכים, אומר כך, הולך אדם ביער, היער סבוך, חשוך, לא רואים כלום, לא רואים שום דבר, והוא רוצה לצאת מהיער. באיזשהו שלב הוא מגיע לצומת, הצטלבו דרכים. שלוש דרכים. לאן הולכים עכשיו? הדרך הראשונה, הוא אומר, טוב, כל פניותיך היו לימין, מתחיל לפנות ימינה. הולך בדרך הימנית, הולך, 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 הולך. בחושך, כשאתה לא יודע את הדרך ואין לך מושג מה הולך להיות, אחרי חמש דקות נדמה לך שאחת כבר שעתיים, ואתה כבר מבין שזה לא הדרך, אתה חוזר. חוזר להצטלבות, נשארו רק שתיים. הולך ישר. ישר, 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 לא רואה כלום, אין אף אחד ביער, אין גם קצה יער. חוזר חזרה, ואז שמאלה, וגם זה לא. וחוזר, וחוזר חלילה, ואתה לא יודע מה לעשות עם עצמך, עד שריבונו של עולם בחסדו הטוב, החליט לתת לך מתנה. המתנה זה מכת ברקים כזאת. פתאום ברקים, ברקים בשמיים, ברקים ככה כמו שצריך, ואז האדם עומד, מסתכל והוא רואה ישר. עד הסוף, הברק מאיר את הדרך, עד קצה היער. זה ברור, זה פשוט, זה סגור, ישר. אלא מה? אלא שרגע אחרי שהברק נגמר, העולם מתחלק לשני חלקים. רוב האנשים עומדים ושואלים את עצמם, אולי זה היה ישר? אולי זה היה ימינה? אולי זה היה שמאלה? אולי זה הקפת המורגנה? אולי לא שמתי לב עד הסוף? אולי ואולי ואולי ואולי, והוא מתחיל ללכת ישר וחוזר, ימינה וחוזר, שמאלה וחוזר. כי הברק נגמר, הוא שוב לא יודע מה לעשות עם עצמו. ויש אדם שהוא, זהו, ישר זה ישר. היה ברק, אני בטוח. עכשיו יש חושך, אני הולך לאורו של אותו האור שנעלם. לא מעניין אותי שום דבר, אני הולך. אני יודע בוודאות, זה ישר. אומר הרמב״ם, מה זה נדר? מה זה הנדרים הללו? אמרנו לפי הרב קוק, נדר זה איזשהו רגע שבו האדם פתאום רואה את העולם נכון. שפתאום משהו מאוד אמיתי מבפנים צועק לך, מבריק לך. אנחנו אומרים כשהאדם שלו רען פתאום, פתאומי ומיוחד, אנחנו קוראים לזה הברקה. יש לו ברק. והברק הזה מאיר באור מאוד ברור ומאוד מאוד בהיר לאן הדברים צריכים ללכת. ויש רגעים, כל אחד מכיר את זה מהחיים שלו, יש רגעים שאדם אומר, אני רוצה ככה. ואני יודע שזה נכון וזה טוב, ועם זה אני הולך עד הסוף. אלא מה? שכדרכו של כל ברק, אני לא מרמז פה לאישים פוליטיים, אני אומר באופן כללי, כדרכו של כל ברק, זה בא בהבלחה פתאומית, זה נעלם. זה נעלם. אל תתמקדו בלא רומז, תתמקדו בה כן רומז, כן? כאילו, תתמקדו במה שאני כן מתכוון להגיד. זה נעלם. זה נעלם כי... אני יכול לתאר איך זה נעלם. בוא נלך על משהו שהוא יחסית יותר פשוט לנו לדבר עליו, פחות לעשות אותו, תשובה גופנית. בסדר? יש איזה רגע, אני לא באתי להכאיב, רק לכאוב ביחד. בסדר? אז יש איזה רגע שבו, כלומר תמיד אנחנו יודעים, צריך לאכול נכון וצריך להפסיק לעשן, למי שמעשנת פה. צריך, אנחנו יודעים הכל, אנחנו יודעים הכל, אבל אנחנו רק יודעים. יש איזה רגעים בחיים, אצל גברים זה קורה פעם בשלוש שנים פחות או יותר, שהם איזה מראה ראתה אותם. מראה... איזה מראה ראתה אותם, והם ראו שמסתכלת עליהם, ופתאום מסתכלו ווואו. לא ידעתי. לא ידעתי. לא קישרתי בין המספרים ההולכים ועולים במכנסיים לבין... לא קישרתי, לא נראה לי קשור. סתם אמרתי, אני חושב, טור חשבוני כזה לא קשור. אצל נשים זה קורה באופנים שאתם מכירים יותר מני, אז אני לא יכול לדבר. ואז יש רגע שאדם אומר, לפעמים זה קורה ברגע שהוא אחרי שהוא הלך לבקר איזה חבר באיזה מחלקת משהו, ואז הוא אומר לעצמו, אני יוצא לדרך חדשה, בוודאות. אני לא נשאר, אני לא ממשיך את מה שהיה קודם. אני יוצא לדרך. מהיום אוכל בריא, אני הולכת תזונאית, אני יוצא לג'וגינג כל ערב, אם הוא ישראלי הוא יוצא לריצה. אני יוצא לריצה כל ערב, וזהו. ובאמת, כדרכם של הברקות, בהתחלה זה ממש חזק. באמת, עוד באותו הערב, הוא קונה לעצמו טרנינג חדש כזה, מבריק, מיוחד, קונה, מבסוט, מתרגש, משקולות הוא קונה, משקיע און תופות, משקולות, עניינים, עזרים טקטיים, מגיע הביתה, יש לו כבר חצי חדר כושר מההתרגשות, ויוצא לריצה הראשונה שלו. לוקח לו קצת זמן להיזכר שריצה זה שיש חלקים של שתי הרגליים באוויר, קח לו זמן להיזכר שזה כך, אותך הולך מהר. אבל בסדר, יוצא לריצה, באמת, בפעם הראשונה, הוא שואל את עצמו, איך יכולתי בלי עד היום? איך יכולתי לא לרוץ? אני לא מבין את האנשים האלה במכונית. מה הם עושים שם במכונית? מה זה מכונית בכלל? כל כך נעים, כל כך טוב, כל כך שחרר, כל כך... נפלא, נפלא. הוא גומר את היום הראשון, הוא מחכה למחר, למחורת, הוא יוצא שוב לריצה, כולו עושר וריגושים. ביום השלישי, כדרכם של אנשים שעושים תשובה, הוא כבר מחזיר את כולם בתשובה. הוא כבר מתקשר להוא ולזה ולזה. תשמע, מה קורה? מתי אתה יוצא איתי לג'וגינג? הוא שואל אותו, כמה זמן אתה בתוך הסיפור הזה? סיפור מאוד ארוך. אני שנים. וזה בא, והם כבר קבוצת ריצה, הם כבר יוצאים ביחד לריצה הזאת, כולם בהתרגשויות. אחרי שבוע, יש התכווצויות שרירים. זה מה שנקרא, אסור לקשר עם השיעור הקודם, היה פה שיעור קודם אחר. כאשר אם אין מבקשים על רוב טובה, אז כל זמן שלא עשית ספורט, לא ידעת שיש שרירים. לא ידעת שיש שרירים, לא היו התכווצויות שרירים. החיים היו נורא טובים. פתאום יש שרירים, מה זה השרירים האלה? רק מכאיבים לך על הנפש. והנה אומר לעצמו, ומתחיל לכאוב, וזה גם בדיוק נתקע לו עם איזה משהו שהוא מת לעשות באותו ערב, וזה בדיוק אין כוח, וגם מתחיל להיות קר בחוץ, ו... הוא לא נשבר. הוא לא נשבר. יש לו תהיות עקרוניות, תיאולוגיות, מהותיות, בדבר השאלה, האם ג'וגינג זה בכלל בריא? מי אמר ש... למה הכל מובן מאליו בחיים שלנו? למה אומרים לך ג'וגינג בריא, אתה יוצא לג'וגינג? אומרים לך... מי אמר? מי אמר? שואלת, והוא באמת הגיוני, כי הוא אומר לעצמו, ההתכווצויות האלה, זה בטח לא עושה טוב. זה לא טוב. אתה יוצא לריצה, מתחיל להיות קר בחוץ, כל הנשיפות שאיפות בקצב כל כך מהיר, והכל קר, זה נכנס לריאות, זה עושה דלקת ריאות. דלקת ריאות, אתה עוד עלול למות מהשפעת האי. אתה, זה לא, וגם כשאתה נושף מהר במהלך ג'וגינג, אתה הרי ברחוב רץ, אתה לא רץ בים. זה גם שברי הליכה. זה גם האגזוזים, הזיהום אוויר של כל האגזוזים, אתה נושם את זה, זה נורא והיום. ואתה באמת שואל את עצמך אם זה היה חכם, אתה אומר, צריך לחשוב על משהו אחר. אז אתה הולך לחשוב. 3 שנים. עד שהמראה רואה אותך שוב. ובקיצור, דרכו של ברק בחיינו, זה שרגע ההתרגשות הגדול, הוא גם, כשמו כן הוא, הוא רגע. הוא רגע. כתוב, אדם נודר בשעת צרה. אדם גם נודר בשעת שמחה. אדם הרבה פעמים רואה את העולם מדויק יותר, דווקא כשהוא נמצא על איזה פסגה, ולפעמים דווקא בשפל. רואים את זה אחר, רואים את זה מדויק, רואים את זה נכון. והוא קורא לו משהו מבפנים שאומר לו מה הוא רוצה לעשות עם חייו, מה נכון לו. קורא, וזה בהיר לו, ברור לגמרי, הבעיה שזה גם התרגשות. והתרגשות כדרכן של התרגשויות, היא לא מחכה לך הרבה זמן. היא מתרגשת והולכת. היא משאירה אותך בלי התרגשות, רק עם איזו ידיעה שהיה איזה רגע ברור אחד. לזה התורה רוצה לקרוא נדר. נדר. מה זה נדר? סליחה? אוקיי, לא חשבתי על זה. יש לנו פה עורכת לשונית, חשפתי את המקצוע שלך. לא, באמת. נדר, כך נאמר פה עכשיו, זה מלשון נדיר. כלומר, יש פה איזה משהו שהוא חד פעמי, הוא אחר. נדר זה מלשון... אנחנו יודעים שהאדם שהוא נודר, כן, בארמית המתחלפת בעברית, נודר, נוזר, נזיר, זה איש הנדרים, נזר זה כתר. כלומר, אנחנו מדברים על איזשהו רגע מאוד גדול, רגע נדיר, רגע של הברקה, רגע אמיתי מאוד, שבו ראית את העולם ממקום מאוד מדויק, רגע שרובנו נתעלם ממנו חגיגית לאחר כמה זמן. פשוט נשכח שהוא היה קיים. זה היה סתם. לא באמת התכוונתי, זה לא באמת. רגע שבאיזשהו מקום אנחנו נדע שההתעלמות הזאת היא לא באמת, היא לא בסדר. אני מפספס את הדבר שהוא הדבר האמיתי. הוא בדיוק הדבר שאליו אני רוצה לצעוד, אבל אני מחליט לוותר עליו כי קשה, כי שכחתי, כי אני לא מתרגש. בא הנדר על פי התורה, והופך את אותו רגע נדיר, את אותו רגע של כתר, את אותו תלמיד חכם שבתוכך, למשהו שלא תוכל להימלט ממנו. נדרת, זה נתפס. לכן אמרנו, כשהוא אומר איזשהו מעשה טוב, מסמן אותו, אני הולך, אני קם מחר ב-5 בבוקר ללמוד תורה, אז אני, כן, אני אופה מחר עוגה וכו'. אז זהו, אתה לא יכול להימלט מזה. זה קודש. למה זה קודש? הרב קוק מסביר כך, אומר, יש הרבה מצוות בתורה. יש המון מצוות, וחכמים עוד כהנה וכהנה הוסיפו, אבל המצוות ניתנו לכולנו באופן כללי. אי אפשר לדעת בדיוק מה המצווה המיוחדת שלי, במה אני צריך להתמקד, מה הנקודה שלי בעולם. הנדר שואל את האדם שהכי יודע, שמרגיש בצורה המדויקת ביותר מה שלך. אני רוצה את זה. בתוך כל המערכת הגדולה, אני רוצה להיות יותר ממוקד בדבר מסוים. ברגע שזה מה שהאדם צועק מבפנים, אין אמת יותר גדולה מזאת. בגלל זה גם כל נדרי פותח את יום הכיפורים. כל נדרי, באמת זה רק התרת נדרים. זה רק זה. אבל בעצם זה נוגע בנקודה הכי חשובה. נכון שיש לי עוד עבירות ועוד הסתבכויות ולא נדרתי כלום ולא... אבל כל נדרי אומר, לפני שאנחנו מתחילים עם כל החבילה, בוא נשאל שאלה אחת. בדבר שאתה רצית, שאתה קיבלת על עצמך, שאתה הרגשת ממעמקים שזה זה, לדבר הזה, הקשבת? אם לא הקשבת לדבר הזה, איך אפשר להתחיל לדבר על דברים שבכלל באו אליך מבחוץ? מן השמיים. יש דבר שבא בהתארות הדלטטה, בהתעוררות שלך. זה הדבר הכי גדול, זה הדבר הכי מדויק לך. האם הקשבת? כיוון שעולם הנדרים, אין בו עניין של בקשת סליחה, אלא עניין של התרת נדרים. אנחנו הולכים בעולם התרת הנדרים, אבל בנוסח השלם של התרת נדרים אומרים, אני לא מתחרט על זה. אני מתחרט על זה שלא עשיתי את זה. כל הדברים הטובים שקיבלתי על עצמי, אני לא מוותר עליהם ולא... כלומר, בעצם אנחנו באים ואומרים שההתמודדות הנכונה יותר עם נדר היא לעמוד מולו ולעשות את הדבר הנכון. מעניין לראות שב... יש למישהי פה אורות התשובה במקרה? כן? אז אם אפשר להעביר, זה ממש יהיה נחמד. אז באורות התשובה, בפרק ב' פסקה א', הרב קוק אומר כך, פעם כשהתחלתי ללמוד בישיבה, היה כזה מחירה של אורות התשובה כיס, והאמת לא הבנתי מילה מה כתוב פה, מילה, אבל זה ריגש אותי שיש לי אורות התשובה כיס, ואני יכול לשים אותו בכיס. והלכתי, כל פעם הלכתי אותו בכיס, אבל מהר מאוד גיליתי שזה, אחרי שזה מתכבס, זה, לא רואים כלום כמעט. זה, כל פעם, זה היה פשוט לא לא יאמן. אז, סליחה, אמא, שאני עושה הרבושות, אני אצטער. אז ככה, הזדמנות לקבל אורות תשובה. במצב טוב, אז כתוב פה כך. לגבי משך זמנה, התשובה מתחלקת לשני חלקים. תשובה פתאומית ותשובה הדרגתית. אנחנו עכשיו בענייני הנדר, אז נדבר באופן טבעי על התשובה הפתאומית. הפתאומית באה מתוך איזה ברק, זה הברק ההוא שדיברנו, ברק רוחני הנכנס בנשמה. בפעם אחת מכירו את הרע ואת הכיעור של החטא ונהפך לאיש אחר. הוא כבר מרגישו בקרבו השתנות גמורה לטובה. זה בום, זה ברק, זה הכרה, זו הכרה מאוד, מאוד מדויקת, מאוד פתאומית. תשובה זו באה על ידי איזו הופעה של סגולה פנימית, על ידי איזו השפעה נשמתית גדולה שראוי לחפש את נתיבותיה בעמקי תעלומה. הברקה, ברק, רגע אחד אמיתי, שהשאלה אם אתה הולך איתו הלאה, שאלה אם אתה מוכן לא לאבד את הרגע כי ההתרגשות נגמרה. מה גורם לנו בדרך כלל לאבד את הרגע? אז קודם תיארתי סתם סיטואציה של חולשה עם הזמן, ואחר כך הצדקה בדיעבד של כל החולשות, ובכלל התחרטות על זה שנדרתי וטעיתי ולא הבנתי. זה דבר אחד. אבל יש דבר אחר שאני חושב שהוא יותר, הוא יותר נכון. בדרך כלל, כשאנחנו נודרים, יש לנו איזה תוכנית כאלה, כלומר, נלך על תשובה גופנית שוב, רק יותר קל להסביר דרך שם. מה ראית כשנדרת? כשנדרת ואמרת, מעכשיו אני רוצה לאכול בריא וכו', מה ראית? אתה לא ראית את כל הקטניות בצלחת, ואת הנבטים, אתה לא ראית את המחיר, אתה ראית את הפרס. אתה דמיינת לעצמך יום אחד את עצמך נראה בריא, נפש בריאה, בגוף בריא, הכל בסדר, הכל כמו שצריך. זה דמיינת, דמיינת את הסוף. הבעיה שכשאתה מדמיין סופים ואתה צריך עכשיו להתחיל התחלות, וההתחלות הן מאוד כואבות, ויש מחיר. זה לא בא ברגע אחד, זה מאוד גדול. אז אתה מתחיל להישבר. יותר מזה, אני רוצה את כל החלום. אני לא מוכן פחות מהחלום השלם. אני באמת רוצה שזה יצליח עד הסוף. ואז, זה קורה לכולנו, אני חושב, אתה מתחיל את הדיאטה, יום, יומיים, שלושה וחצי, והיא בחצי היום הרביעי, חפיסת שוקולד פרה. פרה אדומה, כן, זה תמיד באדום. אשר לא עלה עליה עול, שאף אחד עוד לא לקח ממנה אפילו תבליה אחת, אם ככה אומרים. ופתאום נוצר קשר, נוצרת שיחה. שיחה פנימית למקומות מאוד עמוקים בגעגוע. ואז השוקולד הזה, במתיקות מה, פונה לך ואומר, מה נראה לך יותר בינינו? את האמת. אני עונבת חיטה. תענה אובייקטיבי. אני עונבת חיטה, כי אני זו פרה ענוותנית, היא מוכנה לקבל עליה את הדין, אבל אתה לא רוצה לפגוע. ואתה לוקח. כיוון שאתה בדיאטה, אתה לוקח רק חצי קוביה. חצי קוביה. כיוון ששברת את הדיאטה, אתה לוקח את כל החבילה. את כל החבילה. כשהיית בדיאטה, אכלת רק חצי קוביה. אני זוכר שפעם, לא משנה מאיזשהם סיבות עמוקות, לא יכול עכשיו לפרוט את כל חטאיי, אבל הייתי באיזה חצי שנה כזאת של אכילת אוכל בריא, מאיזשהם סיבות, חלקן לשמה, חלקן פחות, וזה היה בשמינית, והגיע איזשהו רגע שפשוט נשבר. לא סיפרתי על זה אף פעם. אני זוכר את הסיטואציה, זו הייתה דיאטה כזאת שאתה לא אוכל לחם כמח לבן, דברים שונים כאלה, לא אוכל כמח לבן, לא אוכל סוכר, בקיצור, אתה לא אוכל אוכל, אתה מפסיק לאכול אוכל, אתה מתחיל לאכול דוחן, זה אוכל של טוקים, בורגול, שזה אוכל של ארנבות במצוקה, אתה אוכל כל מיני דברים, דברים שבאמת ללא מגע פה אדם, זה משהו באמת אכזרי, וגם כדי להכאיב באמת, אז זה היה בלי תבלינים, כאילו, עד הסוף. ואז אני זוכר פשוט את רגע השבירה של הדיאטה הזאת, זה היום אחרי פורים. כלומר, תדמיינו את פורים. פורים, כל המשלוחי מנות, כל הממתקים, כל הדברים, כל הפרות, האדומות, כולם, ואתה עומד בגבורה ואתה לא נשבר. אז הייתה שם איזו חלה אחת גדולה, 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 ענקית, עם קמח לבן, מתוקה. ופשוט זוכר את הרגע. לא יכולתי להיכשל מול כולם, אז לקחתי אותה לחדר. ובאמת, לא נעים להגיד, לא נשאר ממנה אפילו סום סום אחד לרפואה. היא חוסלה עד תום. עד תום, היא זכרה ברוך. כי הפסיכולוגיה הפשוטה שלנו אומרת שבעצם ננתח את זה טיפה בצורה יותר עמוקה, שזה לא קשה לדבר יותר עמוק ממה שדיברתי עד עכשיו. בצורה יותר עמוקה אני אומר כך, איך עובד הסינדרום של הכישלון בשפת תלמידי הישיבות, משבר? איך עובד משבר? משבר זה עובד כך. אתה מחליט להיות באמת כמו שצריך, באמת בסדר. אני מהיום קם בשש לתפילה, בזמן, שלוש תפילות, במניין, מתפלל, בכוונה. הכל קיבלתי לעצמי כמו שצריך. ואז ציירת תמונה שלמה, מאוד שלמה, אולי מדי שלמה, ומה לעשות ש... יש איזה חטא אחד קטן שתופס אותך בפינה ומוריד לך את הראש. קטן. לא, נעשה את זה אפילו לא חטא. לא הצלחת לקום בזמן. קמת בזמן המקובל יותר בגיל הזה, בגיל 18, 11, 12, תוארת ב-11, 12. שאת אומר לעצמך ככה. לא הייתי בתפילה. נכשלתי. נכשלתי, אני עכשיו בשבר, אני עכשיו בדיכאון, כי נכשלתי. מה שציפיתי לא הצליח, אשר על כן, אתה מדוכדך מאוד. גם למנחה אתה לא הולך, כי אתה, איך אני יכול לגשת לריבונו של עולם ככה, שאני כולי אכזבה, וכולי שבור, וכולי זה, ואז מתחילים לחטוא, ואז מתחילים ליפול, ואז מתחילים כאן, ומתחילים שם, מתחילים זה, ויש רכבת שדים כזאת שפשוט לא נגמרת, כי בעצם לא כל כך היה אכפת לנו מהדבר האמיתי שאותו אנחנו רוצים לעשות, היה אכפת לנו מזה מעצמנו. האם אני מסוגל לעמוד במשימה הגדולה? האם אני יכול לייצר את אותו חלום שחלמתי עליו, להפוך אותו למציאות עד הסוף? ברגע שזה לא הצליח, זה לא הצליח והכל עובד. הרי באותו רגע שלקחת את הקובייה הראשונה בשוקולד, אתה לא נשברת. בסך הכל קובייה אחת, היא לא שוברת שום דיאטה, לא קרה שום דבר, באמת שום דבר לא קרה. מה שקרה זה שאני אכזבתי את עצמי, ואני לא עמדתי ב-100%, ואם לא 100%, לא רוצה כלום. לא רוצה שום דבר. חפץ חיים מדבר על זה בספר שמירת הלשון, ואומר, הוא אומר, כשכתבתי את הספר, הייתה לי מחשבה לא לפרסם. בהקדמה הוא כותב את זה. אולי הקדמה להקדמה, אני זוכר חברותה שלי בישיבה שלמדנו ביחד בפורים, פורים, שתה ככה כמו שצריך, ואז יצא מבית המדרש, וביציאה מבית המדרש, בישיבה בקריית שמונה, הייתה תמונה גדולה של החפץ חיים. אני זוכר את הסיטואציה, שעומד מולו ככה שיקור, נכנס יין, יצא סוד, עומד מול החפץ חיים, התחיל לבכות, ואומר לו לחפץ חיים, או לתמונה, אומר לו, מה עשית לנו? מה עשית לנו? אי אפשר לעשות חצי ממה שכתבת. אי אפשר רבע. פירקת אותנו. לא יכול, לא יכול. כל כך הוא עמד באיזה רגע של אמת. והחפץ חיים כותב בהקדמה, כשבאתי לפרסם את הספר, אמרתי, אולי זה לא טוב. כי אולי מה שיקרה לאנשים, זה שהם יראו את גודל המסע, והחליטו לא לשאת שום דבר על שכמם, זה פשוט גדול מדי. ואנשים כשרואים גדול מדי מבטרים על הכל. והוא אומר, כדי לתת תרופה למכה הזאת, אומר, משל, הוא כותב את זה גם בענייני כוונות בתפילה, אנחנו מכירים את זה בכוונות בתפילה, שאתה, אולי אתם לא מכירות את זה, אני מכיר את זה בכוונות בתפילה, שאפילו מתחיל תפילה, ו... באמת השפתיים אומרות את כל מה שצריך, והרגליים משתחוות במקומות הנכונים, ואתה, הכל נפלא. פתאום, בשמע קולנו, אתה מתעורר מהחלום, ואתה... שחרית. תלי תפילין, הייתי בהמון מקומות בינתיים בעולם, אבל עכשיו פתאום חזרתי הביתה, ואז אתה בא להגיד את תפיית שמע קולנו, אתה אומר, שמע קולנו, שם אלוקנו, חוס ורחם עלינו, קבל ברחמים וברצון תפילתנו. סימן שהתפללתי עד עכשיו. סימן שהייתה פה תפילה. אני מקווה שריבונו של עולם שם לב, כי אני לא. ואז אתה אומר לעצמך, זה מצחיק. אני אגיד, שמע קולנו על תפילה שלא הייתי בה? אז בוא נריץ עד הסוף. אז בוא, אז יאללה, כאילו, זה כבר לא זה, זה כבר באמת לא זה. זה מצחיק, אז נגמור וזהו. בא חפץ חיים ואומר, בא הגמרא ואומרת, מי שאכל שום, יוסיף ויוכל שום ויהיה רחון עודף. כלומר, אדם אכל שום. אז אנשים קצת מתרחקים ממנו. עכשיו הוא נכנס למשבר, כי אנשים מתרחקים ממנו, מתחיל לאכול מלא שום מרוב ייאוש. ואז זהו, ואז כבר באמת כולם כבר מתרחקים מאוד מאוד. והחפץ חיים, ההפך מזה, אם אדם הלך עם איזה תרמיל גדול מלא מטבעות זהב ואיבד אותם בדרך, התפזרו לכל עבר, זה אנשים מתחילים לתפוס לו, הוא לא יגיד לעצמו, טוב, זה כבר לא מיליון מטבעות זהב, אני מוותר. הוא יתפוס מה שהוא יכול. מה שהוא יכול להשיג, הוא ישיג. הוא אומר, אותו דבר, תסתכל על הספר שלי. מה שאתה יכול, תעשה. אל תוותר. תעשה, נפלת, תמשיך. כך תתייחס לתפילה, כך תתייחס לחיים, כך תתייחס לנדר. הנדר, אנחנו נשברים ממנו, הנדר, אני מתכוון לומר, לאותו רגע של ודאות שאומר, זה מה שאני רוצה לעשות, להיות, לצעוד בכיוון, לאותו רגע גדול של ודאות, תתייחס באופן שאומר, אני לא מדבר על החלום הגדול, אני מחויב לצעד הראשון, אני מחויב לפעול פעולה אחת קטנה, להתחיל משהו. אני אספר פה סיפור שקיבלתי רשות לספר אותו, אולי בסיפור הזה נעצור. הוא ככה מסכם את עניין הנדרים הללו. פעם עמדתי בטרמפיאדה לכיוון יישובי בנימין, ועצר לי אדם אחד, הוא נהג ברכב של תוכנת מחשב ללימוד גמרא באופן מיוחד וכו' וכו', משהו שמאוד רץ בבתי הספר ומאוד מצליח, וככה ניהלנו שיחה בינינו, שאלתי אותו, מאיפה זה בא לך? איך התחלת בכלל להיכנס לכל התחום הזה ואיך זה קרה? הוא סיפר שהוא חלה בסרטן, זה ידעתי, הוא חלה וטיפולים וכל מה שכל הצרות שלו עלינו ולא עליכם, ובמקביל הוא הלך לאיזשהו משהו ככה לחיזוק כוחות הנפש, איזה שיחות או איזה משהו ברוח הזאת, ואמר שזו שטיפלה בו אמרה לו באיזשהו רגע, אמרה לו, יש לך איזשהו דבר שאתה אומר לעצמך, זה, אם היה לי את כל האמצעים בעולם, את כל היכולות, את כל הדברים, את כל, לא היה לי גבול, את זה הייתי עושה. יש לך דבר כזה? הוא חשב, והוא אמר לה, כן, אני, החלום שלי זה לפתח איזושהי תוכנה ללימוד גמרא וכו'. אז היא אמרה לו, אז תתחיל. אמר לה, איך נתחיל? אני באמצע, אין לי כסף לעשות את זה, אני באמצע תתחיל. משהו תתחיל. צעד ראשון תתחיל. טוב, הסיפור הזה ממשיך באופן פלאי, לא כל הסיפורים ממשיכים ככה, אבל הוא כזה, הוא מתקשר לאשתו בדרך הביתה ואומר לה, תשמעי, החלטתי שאני רוצה, אני אומרת לה, מה אתה מדבר בכלל? איפה אתה ואיפה זה, איפה אנחנו? לא רלוונטי. בערב הם היו באיזושהי חתונה. בחתונה הוא שוב דיבר איתה על זה. הוא אמר לה, אני רוצה ככה, ויהיה ככה, ויהיה ככה, ויעשה לתלמידים ככה, וזה גרום ככה, ויעשה ככה. וישב שם איזה איש אחד בשולחן כדרכן של חתונות, שאתה יושב עם אנשים שאתה לא מכיר, והוא ניגש אליו, והוא אמר לו, אני מצטער שהקשבתי לשיחה, אבל אני מחפש כבר הרבה זמן איזה דרך להקים, איזה דרך ללימוד גמרא שבשביל היהודים בארצות הברית, הוא אמריקאי, בשביל התלמידים בארצות הברית, כי מאוד קשה, בארצות הברית מאוד קשה לנוער ללמוד גמרא. לא, כי פה זה קל, אז פה זה קל, פה זה שטויות, כאילו מה, בקטנה, אבל בארצות הברית נורא קשה. רציתי, ויש לי לצורך העניין הזה, הוא נקב שם באיזה סכום גרנדיוזי כזה, אני מוכן, אני מבין שאתה רוצה, אני מוכן להשקיע. ככה זה התחיל. ככה זה קרה, פשוט משום מקום. וסיפור אמיתי, יש פה אנשים שיודעים את ה, כן, על מה מדובר. כך זה יצא לדרך. אז אני אומר ככה, אם נסיים. אני חושב שכל אחד מאיתנו סוחב משהו כזה. לפעמים זה דברים מאוד גדולים, סופות ברקים. לפעמים זה ברקונצ'י קטן, חמוד, ברק כיס כזה. ברק כיס. ורק אנחנו בדרך כלל משאירים אותו בכיס ומכניסים לכביסה ויאללה, הלאה, ממשיכים קדימה. בעולם של כל נדרי, בעולם הנדרים. אני חושב שבה ההתחדשות הזאת של חודש אלול ושל תשרי, היכולת להתחיל מחדש, היכולת לחלום מחדש, להתחיל לממש חלומות מחדש. ואני חושב שזה קורה לנו לסמן לעצמנו מחדש את אותן הברקות. לשאול מה הייתי באמת רוצה, ומה הצעד הראשון, הקטן, הפשוט, שאני מוכן באמת בפועל בשביל לצאת לדרך הזאת. זה התלמיד חכם שבתוכנו, זה נקודת אמת שבתוכנו. דיבור שכיוון שהאדם מרגיש את זה כל כך חזק, זה דיבור שהופך להיות דיבור גדול של קודש. וכיוון שכך צריך ללכת בעקבות הברק, לממש אותו. בעזרת השם שכל אחד ימצא את ברקו שלו ואת המימוש בדרך שלו. שנה טובה, חתימה טובה. סליחה שהייתי אמור להעביר שיעור אחד ובסוף יצא 3/4, מצטער. שלום, תודה.